בסוף פרשת נוח ישנו תיאור של התורה, תיאור היסטורי על הנסיבות ההיסטוריות שהובילו לעובדה שיש הרבה שפות בעולם. מה שלכאורה היה יותר פשוט אם כל האנושות הייתה מדברת שפה אחת, זה היה נראה הרבה יותר פשוט. באמת היה יהודי אחד שניסה לפני 100 שנה להמציא שפה שכולם ידברו אותה, הוא לא הצליח. והשפה, והפיצול של השפה הוא דבר מאוד מעניין. השפה, הקב"ה החליט שדווקא זה יהיה המונסה, זאת יהיה הנקודה שעל ידה תהיה התמודדות עם הסוגיה הזאת של מגדל בבל. אין עם אחד ושפה אחת לכולם, אבל נרדה ונבלה שם שפתם. שכל המצב של אומות העולם היום זה של שפות שפות. ירבב הקדוש ברוך הוא את לשונם, ולא אחד היודע את לשון חברו. הביטוי נבלה, נבלה שם שפתם, בפשט הוא ודאי מבטא בלבול. אבל יש בו צלצול של משהו של נבלה, משהו גם נובל, מנובל, נמור. חוזרי אומר שאברהם אבינו הוא היחידי ששימר את השפה העברית. לכן הוא נקרא אברהם עברי. זאת אומרת, כל האנושות התפצלה לשפות, והיחידי שנשאר עם השפה העברית של אברהם אבינו. יש משהו בשפה, משהו במילים, שעקרוני, שמעמיד את אברהם מעבר אחד ואת כל האנושות בעבר השני. אנשי דור הפלגה ויאמרו איש אל רעהו, זה התחיל מדיון, מדיבור, ועוד לפני כן מתואר ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הנושא של הדיבור הוא מאוד דומיננטי בפרשייה הזאת. זה מתחיל בזה שהארץ היא שפה אחת ודברים אחדים, ויאמרו איש אל רעהו, והמסקנה בסוף זה בוא נפרק את השפה. מה הנושא כאן? מה הסוגיה של השפה כל כך משמעותית, הדיבור? דברים אחדים, אומר המדרש, דברים חדים. אחדים לשון חידוד. בואו נלחם ריבונו של עולם. דברים אחדים על ייחודו של עולם, כנגד ייחודו של עולם. דברים חדים, דיבורים שיכול להיות שהם יש בהם רצון לשיתוף פעולה, יש בהם רצון לתקשורת בין אנשים, שפה זה תקשורת. אבל סגנון השפה, סגנון הדיבור, האטמוספירה של הדיבור, ההווי של הדיבור, אוצר המילים, הוא אוצר מילים מסוכן, הוא חד, הוא הרסני, הוא הרסי. זה נראה ששפה אחת זה דווקא טוב, זה מגדיל את הקישור, את ה... כולם מבינים אחד את השני, מדברים, יש תקשורת יותר טובה. אבל ריבונו של עולם מזהה שבו בדיוק גם הבעיה. הבעיה היא בשפה. דווקא בגלל שהיא שפה אחת, אין עם אחד ושפה אחת, בדיוק בגלל זה שיש ביניהם תקשורת מצוינת ושפה אחת וכולם מבינים את כולם, זאת בדיוק הבעיה. כי הדברים הם דברים חדים, כי הדיבורים הם דיבורים מגונים, כי אוצר המילים הוא אוצר נמוך. וככל שזה יתפתח זה יותר הרסני. שום מדרש תנחומה, הרשעים האלו בסוף יגרמו למחלוקת בעולם. בתחיל מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, זה יעבור לעוד מחלוקות, רק לעתיד לבוא. לעתיד לבוא נאמר, אשפוך אל כל העמים שפה ברורה. כשאנחנו דנים על הדיבור, על השפה, אסור לנו להתפתות לתקשורתיות של השפה, כלומר לעובדה שיוצרת קשר. היה פה מצוין, יצר קשר. מה שאותנו מעניין זה מה האטמוספירה של השפה, מה ההווי, מה המילים שלה, מה אוצר המילים, מה הסגנון, מה הנושא המדובר, על מה מדברים, איך מדברים. על זה התפרדה האנושות, השפות התפצלו, שבירת התקשורת. לא הביש איש, איש לא הבין את שפת רעהו. זה מעניין שגם בתחילת הפרשה נושא השפה במובן של איכותה של השפה הוא נושא מרכזי. בנו של עולם מצווה את נוח, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו. כמרה בפסחים, גם מדרש רבה פה, הקדוש ברוך הוא מבזבז מילים בתורה, הבהמה אשר לא טהורה היא, במקום להגיד הבהמה הטמאה, כדי לא להוציא דבר טומאה מתוך פיו. טוב, ובוודאי שאומר בעל המאור במסכת פסחים, תפתח פרשת שמיני, כתוב שם הבהמה טמאה. כי מהלכה למעשה אין ברירה, צריך להגיד טמא, אחרת ההלכה לא ברורה. צריך להגיד שהחזיר הוא טמא. אבל פה עכשיו לא עוסקים עם פסיקת הלכה. פרשת נוח זה לא פסיקת הלכה. פרשת נוח זה אמירה שעכשיו לא הלכה למעשה. אז לא צריך להשתמש בלשון כל כך חדה או מגונה או לא יפה. עד רבה, תגיד לשון עדינה. במה אשר לא תהוראי, עדיף להגיד ככה. והגמרא בפסחים מביאה עוד דוגמאות. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. מה אתה אומר אשר לא יהיה טהור? תגיד טמא. התורה, אם היא יכולה להגיד לשון שהיא נקייה יותר, היא מעדיפה. שלא יהיה טהור, עדיף להגיד כך. בספר שמואל, קראנו בשבת שעברה, פרשת הפטרת מחר חודש של יונתן ושאול, שאול המלך שהיה צנוע כל כך, מהצנועים ביותר בעולם. אז הוא רואה שדוד לא בא, אז מה אמר, מה הוא אומר, איך מנמק את זה? כי אמר מקרה הוא בלתי טהור, כי לא טהור. 16 אותיות מיותרות סופר רבי יעקב במסכת פסחים. תגיד דוד תמה, הוא לא יכול להגיד דוד. זה לא הלכה למעשה עכשיו, זה לא פסיקת הלכה, זה שפה מדברים. הוא לא יכול, שאול המלך הצנוע לא יכול להוציא מהפה שלו את המילים דוד תמה. הוא לא יכול. זה מילים מגונות, זה מילים לא יפות. לעולם, אומר רבי ישמעאל, יספר אדם בלשון נקייה. לשון נקייה, קודם כל, השפה, נקיות השפה, איכותה של השפה, אפילו בדברים, בדוגמאות הקטנות הללו, היא מהותה של לשון הקודש. אשר בחרבנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, הרוממות מכל לשון, קודם כל במובן הראשון והיסודי ביותר, זה שהשפה העברית, חלק בלתי נפרד מהצלחתה של השפה, מעניינה של השפה, מהנשמה של השפה, זה הנקיות של השפה. לדבר עברית זה לדבר שפה נקייה. זה לשון, זה הלשון שלנו. מעקמים אותיות, מעריכים במילים, רק בשביל לא להגיד משהו לא טוב. יש עוד דוגמאות, גם בתנ"ך וגם בחז"ל. כשאדם רוצה להגיד בשורה רעה, חס ושלום, אז הוא לא אומר. הוא לא אומר את המילים הרעות. הוא מסתובב מסביב, ולא להגיד באמת. להיזהר במילים. לא להגיד מילים רעות. אנחנו רואים, אפילו אנשים נזהרים, לא רוצים להגיד באמת. אז למשל, שרוצים להגיד ש... חז"ל שחס ושלום עם ישראל ייפגע, אז אומרים שונאים של ישראל. רוצים להגיד שמישהו מקלל את הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר ברך את השם. זה גם מופיע בתנ"ך, בספר מלכים. ברך, אנשים מאשימים את כרם נבות, את נבות, אומרים שהוא ברך את השם. כוונה שהוא קילה. תמיד נזרים בשפה, זה חלק בלתי נפרד מהשפה. ככה השפה העברית מופיעה בעולם, כשפה נקייה. אפילו בדברים כאלו, לא יכולים להגיד את המילים האלה. לא יכולים להגיד קילל את השם או שירה לישראל, לא אומרים את זה. לא אומרים מילים כאלה. וזה לא רק הופעת השפה, אלא זה מעיד על מהותה של השפה ועל מטרתה של השפה. בכמה משמעויות. קודם כל, מטרתה של השפה, של שפת לשון הקודש, היא לחבר אותנו באמצעות השפה אל המבט, אל ההשקפה האלוקית. צריך לדעת ששפה זה לא עניין טכני. הרב קוק כותב בסוף אורות שכל שפה, עמוד קוסה מחדלת, כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. כשמדברים לשון מסוימת, נכנסים, זה לא רק הלשון, הם נכנסים לעולם הזה של הלשון, לשיטת ההבאה של הלשון, זה נובע מהשקפה. ההשקפה של הקודש, של המציאות, היא שחוללה את הלשון העברית, השפה הקדושה. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים לשון הקודש, אנחנו רוצים שהלשון תחנך אותנו, תבנה בנו השקפות של קודש. השקפות של קודש זה השקפות, למשל, שמדברות על מטרת העולם. העולם הולך לקראת טהרה. העולם הולך לקראת קדושה. העולם הולך לקראת טוב, לקראת חיים. מה הגורם הדומיננטי בעולם? הטהרה, הקדושה, הטוב, החיים? זה השקפת עולם. יש השקפות עולם אחרות. כשאנחנו נזהרים באוצר הלשון שלנו מלא לומר ביטויים של חיסרון, של חולשה, של טומאה, של מוות, של... כמו שראינו בגמרא ובמדרש, זה בעצם אומר שאנחנו רוצים לאט לאט לאמץ לקרבנו השקפת עולם כזאת. זה לא רק טרמינולוגיה לשונית מלפה ולחוץ, זה לאט לאט להתחנך להשקפת עולם ותפיסת חיים. מה יותר מרכזי? מה עיקר? הוא לא מצליח להגיד שאול המלך על דוד תמה. הוא לא יכול להגיד על דוד תמה. מקרה טהור אשר לא טהור בלתי טהור. השקפת העולם של קודש מחנכת אותך לא... התאומה היא דבר חולף, התאומה היא דבר זמני, התאומה אין לה אחיזה במציאות באמת. את רוח התאומה אוויר מן הארץ. אז להגיד תמה זה כאילו לא ימצא, מה נגיד על דבר שהוא תמה זה כאילו הגדרה. אבל אין הגדרה כזאת באמת במציאות. התאומה היא לא באמת קיימת, היא תדע לעבור מן הארץ. היא דבר זמני. זה בונה השקפת עולם. להתכמש במילים של טוב ולא במילים של רע. תמיד להעדיף את האמירה החיובית על פני האמירה השלילית. זה לא כי זה נחמד יותר להגיד מילים טובות ויפות, זה בונה השקפת עולם. זה חלק מהשפה העברית. השפה העברית, השימוש הנכון בשפה, בונה השקפת עולם. במיוחד כשאנחנו באים ללמוד תורה. כשלומדים תורה, במיוחד אנחנו לא רק באים לקנות ידיעות אלא לבנות תפיסת עולם, השקפת עולם על המציאות, יש חשיבות עצומה שתלמידי חכמים ואנשים שעוסקים בתורה, בזמן שהם לומדים, בוודאי שזה אמור לאט לאט לחלחל על כל הדיבור שלהם, לאט לאט הדיבור שלהם יהיה דיבור כמה שיותר מרומם, כמה שיותר מעודן, כמה שפחות עם ביטויים קשים, נוקבים, חדים, שיש בהם בעצם השלמה, הסכמה, החדרה לנפש של זרמי חיים מסוימים שאנחנו רוצים למלט מהם. נועה מספרת על שני תלמידים שלמדו לפני הלל הזקן. אחד היה רבי יוחנן בן זכאי והשני לא יודעים, אנונימי. ושניהם שאלו את הלל שאלה זהה. אחד שאל למה ההלכה היא שכשבוצרים בקרם צריך לבצור בטהרה, וכשמוסקים את הזיתים אפשר למסוק גם בטומאה. הלכות בלכות טהרות. והשני אמר, למה בוצרים בטהרה ואין מוסקים, ככה לשון שלו, אין מוסקים בטהרה. הוא לא אמר מוסקים בטומאה, הוא אמר אין מוסקים בטהרה. הלל ראה את השני שאמר אין מוסקים בטהרה, אמר לי, אמר, מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל. הוא יהיה תמיד חכם גדול, הוא יורה הוראה. הלשון העדינה שלו אמרה לרבי יוחנן בן זכאי שהוא קולט את הרוח של התורה, הוא מבין את צורת החשיבה של התורה, הוא יהיה מורה הוראה בישראל. השני אנחנו לא יודעים מי זה. אחר כך מספר את הגמרא על שלושה כהנים. אחד אמר, מה לעשות, מלחם הפנים היה המריבה, לחם הפנים, לחם הפנים היה כמה לחמים ומלא כהנים, הגיע לי רק כמו פול, כמו כזה גרעין קטן. אחד אמר, קיבלתי רק כזית מלחם הפנים. אחד אמר, אני קיבלתי כמו זנב לטעה. בדקו אחריו. מי אומר זנב לטעה? משהו פה מוזר. בדקו אחריו, מצאו בו שמץ פסול. משהו בייחוס שלו. לא ברור שהוא כהן. ואיקה דאמרי, שחץ פסול. איזה נטיית גאווה. אדם שמביא אוצר מילים תמה, אוצר מילים לא נעים, לא נקי, לא עדין, העולם הרוחני שלו הוא בבעיה. הוא לא יוכל לקלוט דברים רוחניים, הוא לא יוכל לעבד אותם. תרבות זה בראש ובראשונה שפה. תרבות זאת שפה. ואנחנו לא באים רק ללמוד תורה, אנחנו באים ליצור תרבות של תורה. וגם בשם התקשורת והקשר, ריבונו של עולם מבלבל את השפות. הוא לא מסכים, ריבונו של עולם, לשפה אחת שכולם מבינים את כולם, אבל שהשפה היא מלאה נמיכות, היא מלאה זילות, יש בה המון ביטויים לא נעימים, לא נקיים, מסובכים, חדים מדי, לא רכים. אני זוכר שבישיבה שלמדנו אצל הרמודר השטרנברג שליטה, אז כל פעם לפני שהוא גאון עולם, אבל לפני כל סברה שהוא היה אומר, וזה תהיה הסברה שהוא הכי בטוח והוכיח אותה באיזה 100 הוכחות, תמיד אומר לכאורה נראה ככה. ופעם אחת איזה תלמיד אמר לו, אבל אי אפשר להגיד ככה, אז הרב אמר, הוא רמז לו כזה לכאורה, תגיד לכאורה בשקט ועדין אותו, אמר לו לכאורה. אי אפשר, הוא לא יכול, תמיד חכם גדול שאומר סברות חדות, אז הוא ממילא אומר, מדבר בשפה כזאת. טוב, לפעמים צריך לפסוק הלכה, אז צריכים להיות ברורים, משהו אחר. אבל ככל שאנחנו יכולים לאמץ בלימוד התורה את השפה היותר עדינה, היותר רכה, ושזה לשנות, זה חלק מלשון הקודש. לא לתת בסגנון דיבור, סגנון של מילים, סגנון הבאה, סגנון כתיבה, סגנון שיחה, שהוא אחר, שלצערנו הרב אסור שהוא יהיה חלק מלשון הקודש. לא יכול להיות שהוא יהיה חלק. לשון הקודש יש לה כללים, איך מדברים לשון הקודש. אבל זה יותר מזה. לשון הקודש היא הלשון שאיתה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. בלשון הקודש אומר המדרש רבה פרשה י"ח, נברא העולם. לשון הקודש יש לה סגולה יצירתית יותר מכל שפות אחרות, שהן שפות שבאות לתאר את המציאות. שפת העברית, שפת לשון הקודש, היא שפה שגם יוצרת מציאות, עושה את העולם. כשאדם אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו קדש מוצא בישראל, הוא יוצר מציאות. במילים, במעשה הוא יוצר קדושה. אדם אומר על זה הקדש, זה תרומה. כשאנחנו מתפללים, אנחנו מנסים ליצור מציאות באמצעות השפה. באמת, מה שברא את העולם זו השפה, ומה שממשיך לברוא את העולם אלו המילים והאותיות, ושפת הקודש היא זאת שבונה את העולם כל יום, מחזיקה את העולם. לעולם דברך השם ניצב בשמיים. לעולם מה שמחזיק את השמיים זה הדיבור. בדבר השם שמיים נעשו. ברוח פיו כל צבאם. הדיבור בעברית הוא דיבור יוצר. הוא דיבור פעיל. הוא אקטיבי. כשאדם אומר מילים שמבטאות טוב ושמחה ואופטימיות ותקווה, הוא יוצר בעולם אטמוספירה, גלים, גלי קול כאלו של תקווה, של טוב, של טהרה, של אופטימיות, של עדינות. כשאדם מוציא מהפה שלו מילים של עין טובה, של לימוד זכות על הבריות, של סנגוריה, מילים של לא חדים, כמו שראינו, משהו לא חד, אז הוא משדר לעולם גלים כאלו. יש רוח כזאת שמנשבת במציאות. המילים שאומרים, המנגינה שלהם, זה לא רק כלפי פנימה שזה מחנך אותנו, כמו שניסינו לומר בתחילת הדברים, אלא מה זה גם יוצר בעולם. כשאומרים טהור, אז יוצרים בעולם טהרה. כשאומרים לא תמה, אז לא יוצרת בעולם תומה. רוח של תומה. נזהרת. כשאמרת מילים קשות על עם ישראל חס ושלום, אז יצרת בעולם רוח כזאת של חולשה, של נמיכות קומה, של קשיים. הקב"ה שונא את המקטרגים על ישראל. השימוש בלשון מרוממת, זקה, פועלת במציאות. וחס ושלום אם יש ניבול פה. לכן אמרתי, כתוב בפרשה שלנו נבלה שם שפתם. אז אמרנו, נבלה זה לבלבל, אבל זה מאוד מצלצל שחז"ל אומרים ניבול פה. זה מאוד מאוד מצלצל. הניבול פה זה ביבול פה, וזה נבלה ונבילה. ועבו נבלות פה צרות רבות. גזירות קדשות מתחדשות. ביטויים מאוד חריפים לגמרא בשבת. אתה מכה את העולם בשבט פיך. דיבור קשה יוצר קושי במציאות. דיבור מנובל, דיבור נמוך, יוצר נמיכות בנפש. אדם שמתרגל לשפה רדודה, לשפה שאולי מאוד עממית, מאוד מחוברת את כולם, שפה אחת, אבל היא מאוד מאוד מנמיכה. היא מאוד יוצרת בנפש גם נמיכות כזאת. כשאדם מתרגל לשפה כזאת, אז זה משפיע על הנפש שלו. כשאדם מדבר ממילים שהן מבטאות משהו ריקני, אז הוא נהיה ריקני. הוא יוצר בעולם אטמוספירה של ריקנות. כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנום. גיהנום, הריק האישיותי, הריק הנפשי. השפה היא אנחנו. השפה היא הזהות שלנו. הדיבור שלנו, סגנון הדיבור שלנו. איך מדברים? על כל דבר. על אנשים, על סברות של תורה, על חדשות, על כל דבר בעולם. איך מדברים? מה אוצר המילים? מה המנגינה? מאיפה אנחנו שואבים את משאבי המילון שלנו? מאיפה זה בא? מה המקורות שלנו? לכן לעולם יספר אדם בלשון נקייה, אפילו סיפורים, כל הדיבורים בלשון כמה שיותר נקייה. אפילו אומות העולם, אומרת הגמרא בבבא קמא, הקדוש ברוך הוא התחשב בעמונים קצת יותר מאשר במואבים. כתוב שכשעוברים ליד ההמונים, כתוב לא לצור ולא לתגור בהם בכלל. לא להתעסק איתם. יותר להיזהר בכבודם מאשר במואבים. למה? כי מואבים זה לשון לא צנועה. מאב, הבת הבחירה שלו, אמרה זה מאבא. זה חוסר צניעות. ככה את מפרסמת לכולם שהילד הזה בא מאבא. השנייה הצעירה אמרה בן עמי. זה מישהו מהעם שלי. היא השתדלה להגיד משהו קצת יותר נקי. משהו קצת יותר נקי. אז יש פה מעלה מסוימת. זה קשור לצניעות. לשון עדינה תיצור באדם צניעות. לשון רכה תחנך את האדם לצניעות. זה הולך ביחד. זה לא במקרה ששאול הצנוע מדבר בלשון נקייה. שאדם זהיר בה, שלא כל המילים שהוא שומע יוצאות לו מהפה, אלא הוא מסנן, אז הוא נהיה גם צנוע באישיות שלו. חלק בלתי נפרד מהגדילה בתורה, חוץ משהיא עוסקת בזהירות בדיבור המגונה, זה בכלל זהירות בדיבור. דיבור של לשון הרע, דיבור של רכילות, והרבה בשתיקה כלפי דברים שאולי אין צורך לדבר בהם. ודיברת בם, בם ולא בדברים בטלים. זאת אומרת, יש פה הנגדה. אם אתה רוצה לדבר בם, זה אומר פחות דברים בטלים. הדיבור הבטל, יותר דברים בטלים, זה יוצר ריק בנפש. זה יוצר נמיכות בנפש. אדם שרוצה שהתורה יותר ויותר תפעל באישיותו, תגדיל אותו, הוא יותר ויותר לוקח אחריות על המילים שלו, על הדיבור שלו. על זה שהוא לא פטפטן גדול, ועל זה שבכלל איזה מילים, מתי הוא אומר, איך הוא אומר, הוא שם לב למה שהוא אומר. יפה שתיקה לחכמים. סייג לחוכמה שתיקה. ועוד ועוד ביטויים, שכולם מלמדים אותנו על החשיבות של מילה בסלע, מילים מתוך חשיבה, זה יוצר את המעמד הנכון של האדם. כל האנושות מדברת הרבה שפות, והשימוש בשפות הולך ומתרחב. יש יותר ויותר דיבורים, יותר ויותר כתיבה, ויותר ויותר התפוצצות של מסרים, וכל אחד כמעט היום יכול לומר ולדבר ולהעביר הלאה את מה שהוא רוצה לומר. בתוך המבול האדיר הזה של המילים מהדדות בחלל העולם, ועוד מעט כבר לא יהיה מקום באוויר, הכל יהיה מלא, הכל לאט לאט מתמלא פה בקווים של דיבורים. אנחנו חייבים לשים לב שאנחנו אברהם העברי. אברהם העברי ששומר על עצמו את שפת עבר שלו. מהי שפת עבר שלנו? מהי הלשון שלנו? איך אנחנו מדברים? כשאנחנו משמרים את הלשון שלנו, אנחנו גם מבינים יותר טוב את התורה, את הנואנסים הדקים של התורה, את הרמזים והתכנים, מתעמקים במילים הנכונות, וגם תפילתנו יותר תפילה. תפילתנו יותר פועלת, יותר משפיעה. כן, השפה, כותב בפסקה אחרת, עמוד קופסה מחדלת באורות, השפה פועלת להטביע את חותם האומה. אנחנו רוצים להטביע את החותם הלאומי שלנו. מה האמירה הלאומי שלנו, זה מאוד מאוד תלוי בשפה. בפה מלא אנחנו מודים, כך הוא כותב, שפעולת השפה פועלת על הרוח, על הרעיונות הלאומיים, על ההגיונות, על המעשים ועל הדעות. יש חשיבות עצומה לאיך השפה מתחיה בדור, באומה שרוצה לקום מתחיה, שרוצה לבטא את הזהות הלאומית שלה. חס ושלום, אם מתרחקים מההשקפה הזאת, יש התרחקות גם מהשפה העברית. הוא אומר שיש אנשים שרוצים להטיף עטפות רבות לחבב את השפה, עושים כל מיני קמפיינים בשביל לדבר עברית, אבל אומרים קמפיינים, קמפיינים זה לא טוב, כי קמפיינים זה לא בעברית, אבל לא מוצאים מילה אחרת. זה לא הגיוני, אני רוצה להגיד לאנשים לדבר עברית ואני אומר קמפיין, מה אני אעשה? זה לא עוזר, כי באמת הרוח של השפה היא העיקר, וכשרוח השפה מנשבת גם המילים יימצאו, והחיבה למילים תבוא, והמתיקות של המילים תימצא, וישמחו במילים של הבאות בלשון הקודש. כי השמחה על המילים של לשון הקודש היא בגלל שאתה אוהב את הרוח הישראלית. אם אתה לא אוהב את הרוח הישראלית, אתה מוצא את עצמך יותר ויותר משתמש במילים שהן לא מילים ישראליות, אפילו שיש מילים ישראליות מונחות לפניך. ואפילו אם יש עטפות רבות לחבב את השפה, מסתתרת בתוך מגמת החיים שנאה לשפה. יש אפילו שנאה לשפה העברית. פעם היו אומרים אחד לשני שלום. שמו של הקדוש ברוך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, הקשר ביני לבינך הוא דבר עליון, שלום. בועז אמר, השם עמכם. ככה אומרים, ככה נפגשים אנשים. נפרדים אחד מהשני, גם כן, נפרדים בשלום, נפרדים לשלום, אומרים שלום אחד לשני. זאת אמירה לאומית. מה אומרים? איך מתייחסים אחד לשני? אם נמנעים מלהגיד שלום, זה לא סתם. זאת אומרת, יש משהו. יש משהו בשלמות, שלא ברור, משהו בהופעת שם השם, כקשר, כקהילה לקשר החברתי שצריך ברור. צריך לבנות את החיבה לשפה מתוך חיבה להשקפת העולם של השפה. בחרבנו מכל עם, רומנו מכל לשון, קידשנו מצוותיו. גם אהבה למצוות בסופו של דבר, לפרטים של המצוות, קשורה לאהבת השפה. אהבת השפה זה אהבת המילים, כלומר אהבת האבאה. אנחנו אוהבים, מתחברים לאבאה המיוחדת שלנו. מי שמתחבר לאבאה המיוחדת של עם ישראל, יתחבר גם לאבאה המעשית המיוחדת של עם ישראל. אדם שאוהב את רוח העם שלו ואוהב להביע את הגוון המיוחד של הרוח הלאומי שלנו בשפה אופיינית, גם יאהב את הביטויים המעשיים של הרוח הישראלית המיוחדת. זה אברהם שבנצה בעבר אחד, אפשר לדבר איתו על ברית מילה, על המון מצוות. כל אחד בסדר הלימוד שלו בטח משקיע זמן גם בשמירת הלשון, בלימוד שמירת הלשון. אבל גם כל אחד מאיתנו עוד יותר ועוד יותר בתחילת חורף, שבעזרת השם יהיו בו הרבה גשמי ברכה, הוא צריך להשתדל שעוד יותר לרומם את המילים שלנו. גם בלימוד התורה, אבל הרבה הרבה מעבר לזה. יש לנו אחריות על השפה. שבן אדם לחברו, שבן אדם לחברה, של שפת האומה, של איזה אטמוספירה, איזה מורל לאומי יהיה, זה תלוי בשפה, זה תלוי במילים שלנו. גם המילים הקטנות שאנחנו מדברים לכאורה עם עצמנו ואף אחד לא מראיין אותנו. המורל הלאומי מתחיל מהאוצר המילים שאנחנו משתמשים בו, מהאווירה, מהרוח שבה אנחנו שרויים. חיים ומוות ביד הלשון. בעזרת השם ניכתב לחיים. שבת שלום.